מושג הסתירות. שלום. אנחנו נמצאים דיברנו על צוואת המאמר הזה, נכון? השפע הקו זה על זה. יעקב, אולי תתפוס מישהו עם איזה ספר, יושב לידו, אני יודע. אנחנו לא קוראים כל כך הרבה, אבל כשאנחנו קוראים אנחנו מדקדקים קצת. אנחנו נמצאים בקטע שנקרא פה הקדמה. זה חיבור קצר, מאוד קצר, כמו שאתם רואים, עמוד וחצי, שעוסק בשאלה למה יש סתירות בספרים. וזה מופלא, פשוט מופלא, הרמב"ם הוא כרגיל מופלא. כל נושא שהוא נוגע בו זה פנינה. והוא פשוט בודק את השאלה, הוא שאלה למה יש סתירות בספרים. והוא נותן שבע סיבות. וזאת פנינה ספרותית, מכיוון שהוא מכסה את הנושא. זאת אומרת, אחרי שהוא אומר, קשה למצוא סיבה נוספת. פשוט הוא כיסה. כל דבר שהרמב"ם נוגע בו, כן? פשוט סוגר אותו. מכסה. יש למשל דוגמה בהמשך מורה נבוכים, שהוא מביא את עיקרי העמדות של הקלם, של המדברים, מה שנקרא. הוא מביא את זה באיזה שני פרקים. וכל מיני מוסלמיסטים כאלה, איסלאמיסטים רציניים אומרים, שאחרי שהרמב״ם סיכם את התפיסה שלהם, אין הרבה מה להוסיף. והם כותבים מאות ספרים. אתם מבינים? זה מאות ספרים של רעיונות וכו'. הרמב״ם סיכם אותם בפרק וחצי, שני פרקים. והוא אומר, תראה, הם מרבים בספרים, אבל אני אגיד לך את העקרונות, נסגור עניין. בוא נסכם את העניין. אז גם בנושא הסתירות זה הוא נוגע. אז עכשיו, לנו זה חשוב לא רק במובן שיש פה איזה חיבור מעניין לסתירות, כי מה פתאום הוא מביא את זה פה? הוא מביא את זה כדי לומר שבספר שלו, הוא אומר ככה, קודם כל אני מודע למושג הסתירה בספרים, ואני מודיע לך שבספר שלי הולכים להיות סתירות. הולכות להיות סתירות. הוא מודיע את זה מראש. עכשיו אתם מבינים, כשהרמב״ם כותב, אני הולך לכתוב לך סתירות בספר, אתם מבינים מה זה גורם לקורא. כן? מה הוא אומר לעצמו? מעניין מאוד איפה הסתירות. כי אתה הולך לחפש אותם. כי הוא הולך להסתיר את הסתירות. אז זה הופך להיות חידה בלשית. אז כבר ככה הוא כתב לנו. שהוא הולך לפזר את הרעיונות שלו בין פרקים שונים ואומר, השב פרקיו זה על זה, או תאם פרקיו זה עם זה. כבר כך הוא סיבך אותנו. והוא אומר שלפעמים, אפילו אם אני ארצה להגיד את מה שאני רוצה להגיד, אני לא אצליח, כי התכנים כל כך מסובכים, שאני חייב להשתמש בכל מיני משלים ודוגמאות וסיפורים וכו', שזה מסבך לי את התמונה. מובן? אז עוד לפני שהגענו להקדמה, אנחנו כבר יודעים שהולכת להיות לנו דרך קשה. אחרי הקדמה, אנחנו בכלל יודעים שהולכים פה למלחמה. כי הוא לא רק מפזר את דבריו, כן? הוא לא רק מעלים את מה שהוא אומר באיזה שם משלים וסיפורים וכו' וכו', אלא הוא גם יוצר סתירות. עכשיו, למה יש סתירות? למה לעשות סתירות? עכשיו, בואו נראה מה הוא כותב. אז הוא אומר, הסיבה הראשונה... שאותו המחבר אסף דברי כמה אנשים והם בעלי סברות שונות והשמיט את שם הבעלים וכו'. זאת אומרת, אם למשל אדם כותב ספר, זה משהו אקלקטי. והוא לא אומר לך שהוא אסף מכותבים שונים. כן? אז מה שקורה זה שיש סתירות. למה? כי זה כותבים שונים. אז אתה לא יודע, הוא אסף, הוא לא שם לב, או שהוא העלים את זה, לא יודע מה. בקיצור, כשזה בא ממקורות שונים, יכולה להיות סתירה. הסיבה השנייה, מפני שהייתה לו דעה והוא חזר בו. לכל דבר כמובן יש לנו הרבה דוגמאות, ולכל אחת מהסיבות הסתירות האלה, כן, יש הרבה דוגמאות. בדרך כלל, הרבה פעמים, כך פותרים סתירות במחקר. בדרך כלל השיטה במחקר היא לטעון שיש התפתחות במחשבתו של ההוגה. זאת גישה מחקרית ידועה, לפתור סתירות, להגיד זה כשהוא היה צעיר, זה כשהוא היה מבוגר. כן, למשל, בכוזרי נוהגים לומר את זה, יש שם כל מיני דברים, סתירות, בגישות, אומרים, כן, זה כשהוא היה עוד ככה, זה כשהוא היה ככה, זה היה לפני, זה אחרי, והוא לא משמיט. הכותב, כותב משך שנים ארוכות, או שהוא משהו כזה, והוא לא משמיט את הדעות הראשונות. מסיבות שונות. כי לפעמים הוא מרגיש להשמיט את הדעות הראשונות, זה אומר ממש לארגן את הכל מחדש, והוא לא יכול. זה לכתוב את הספר מחדש, הוא לא יכול לעמוד בזה. אז הוא כותב, זה הופך להיות מין שכבה על גבי שכבה. מין ארכיאולוגיה כזאת. הסיבה השלישית, מפני שאין כל אותם הדברים כפשוטם, אלא מקצתם כפשוטן ומקצתם משל ויש לו תוך. או שני הדברים במשל ותוך. זה גם פתרון, לא כפשוטו. כלומר, אתה מוצא סתירה בין שני דברים, אתה אומר, על פני השטח. אבל פה בעצם הוא רומז למשהו אחר, ואם תפענח, תראה שזה לא סתירה. אתה כאילו חודר, זה הסיבה השלישית. הרביעית, שיש בזה תנאי מסוים, זה איך היא תמצא. זה שיטה שאנחנו מכירים בעיקר במשניות, נכון? שהמשניות מוצאות, הגמרות מוצאות סתירות במשניות, בדברי תנאים, או יותר במשנה וברייתא, כן? אז אומרים לך, במה דברים אמורים, וזהו, איך היא תמצא. זאת אומרת, הם מעמידים את זה בכך וכך, כן? לא, זה בין כפר, זה בעיר, זה בלילה, זה ביום. זה באיש, זה באישה, זה בגדול, זה בקטן. אתה עושה זה, הוא קימתה, ואתה פותר את הסתירה. נכון? שיש תנאי לא מבואר. הלאה. זה הסיבה הרביעית. החמישית, צורך ללמד ולהבין, כגון שיש שם עניין מסוים עמוק וקשה להבינו, והוא זקק להזכירו להביאו כהקדמה בביאור עניין שקל להבינו, שראוי להקדימו בלימוד לפני אותו הראשון, לפי שמתחילים תמיד בקל יותר, והצטרך המלמד לנהוג בקלישות בהסברת אותו העניין הראשון באיזה אופן שיהיה ועיון קלוש, ולא יעסוק בדקדוק אמיתתו, אלא אם יכול לפי תפיסת השומע, עד שיסביר מה שהוא רוצה להבינו, ואחר כך ידאג באותו עניין העמוק. זה עניין הסתירה הפדגוגית. זה דבר שמאוד ידוע, שאתה צריך להסביר, פשוט דרך ההסבר, אתה צריך לעבור תהליך. עכשיו, להסביר מושג מסוים, אתה צריך להשתמש באיזה מושג כלשהו. אתה משתמש במושג כדי להסביר את המושג שאתה רוצה עכשיו להסביר, אתה משתמש במושג המקובל, לפי הבנת השומע כיום. להלן אתה הולך להוציא אותו מפשוטו. אתה תלך להסביר אותו בצורה אחרת. אבל בשלב הזה, כדי להסביר בו את הדבר הנוכחי, אתה חייב להשתמש בו עדיין בצורה הלא מעמיקה שלו. אתם מבינים? זה נקרא גישה פדגוגית. עם הסתירה פדגוגית. זאת אומרת, אין לך ברירה. אתה לא יכול כל מילה שאתה אומר כבר להשתמש בה במלוא עומקה, כי עוד אין לו כלים להבין את זה. אז בינתיים משתמש בכלים לא מדויקים, אתה בשפה לא מדויקת, אתה מסביר את המושג, כשתגיע אל אותם מילים ואל אותם מושגים, אתה תדייק אותם, ובסוף זה יהיה הכל מדויק. למה אני מתעכב על הסיבה החמישית? כי הרמב״ם אומר, בספרי תהיינה סתירות מן הסיבה החמישית. מובן? תהיה סתירות. זאת אומרת, כי אין לי ברירה. כדי להסביר לפעמים, אתה חייב להשתמש במושג לא מדויק, כלומר, ואז אחר כך תגיד, הרמב"ם, אבל אמרת שזה בכלל פירוש אחר. תגיד, כן, אבל לא הייתה לי ברירה, כי הייתי צריך להסביר לך אותו. אז השתמשתי בו לפי הבנת הדברים הפשוטים. בסדר? מובן? מובן. הסיבה השישית, עומק הסתירה ושאינה נראית אלא לאחר הקדמות מרובות. זאת אומרת, הסתירה לא נראית על פני העין. זאת אומרת, הכותב כאילו כותב שני דברים, ואם אני אבדוק את ההשלכות של מה שהוא כותב, עוד השלכה ועוד השלכה ועוד השלכה ועוד השלכה, אני בסוף אגיע למסקנה מסוימת. אני אקח את הדבר השני, אבדוק את כל ההשלכות שלו, אני אגיע למסקנה אחרת, ואז תצא סתירה. אבל הכותב לא יכול היה לשים לב לכל ההשלכות שיצאו לכל מה שהוא כתב. וכתוצאה מכך נוצרת סתירה שהוא לא יכול היה לראות אותה. לרוב עומקן והשלכותיהם הרחוקות של ההקדמות שהוא כתב. מובן? זאת אומרת, לפעמים אדם לא רואה את כל מה שיוצא מההנחה שהוא אמר. כי יכול להיות לזה השלכות מאוד גדולות, והוא לא רואה את זה, אתה לא יכול לדעת, זה כל כך מסובך, שהכותב לא יכול לראות, ואני כקורא, ראיתי זה עוד פעם, ועוד פעם, פתאום אני אומר, רק רגע, אם כך כך, ואם כך כך, ואם כך כך, פתאום יוצאת סתירה. בסדר, הוא לא... זאת אומרת שיכול להיות סתירה מהסוג הזה. ליד הספרה 16 אומר, אבל אם תהיינה סתירות גלויות בשני הדברים הראשונים, אלא שהוא שכח את הראשונה בשעה שכתב את השנייה במקום אחר בחיבורו, הרי זו מגרעת גדולה מאוד, ואין להביא זה בחשבון מי שצריך להתחשב בדברה. זאת אומרת, אם זה הרמב"ם בכלל לא קורא לזה אחת הסיבות. זה פשלה. זה פשוט פשלה. אם אדם כותב ספר, בפרק א' הוא כתב משהו, בפרק מ' הוא כתב משהו, בגלל שהוא שכח את מה שכתב פרק א', מה זה פשוט פשלה. אז עם זה אני לא קורא לזה סיבה. זה צריך לתקן, הוא צריך לעבור לספר ולבדוק שלא הסתירות. מזה אתה מבין שדבר אחד אי אפשר לומר על הרמב״ם. הוא לא מוכן לקבל את המושג שכחתי שכתבתי. מעניין. אתה רואה איזו גישה כל כך אחראית לכתיבת ספר. אין דבר כזה שכחתי. אין דבר כזה. זה מגרעת גדולה. הסיבה השביעית, הכרח הדברים. עכשיו שימו לב, זה הנושא הכבד. כן, אמרנו, יהיו סתירות מהסוג החמישי, הוא הולך להגיד שיהיה גם מהסוג השביעי. ולכן, זה נושא שעליו נשתברו הרבה קולמוסים, ונתלשו הרבה שערות מראשיהם של הרבה חוקרים. אבל ככה, הסיבה השביעית, הכרח הדברים בעניינים עמוקים מאוד, שצריך להסתיר מקצת ענייניהם ולגלות מקצתם. זאת אומרת, יש דברים שצריך להסתיר. קודם כל, הרמב״ם אומר שלפעמים צריך להסתיר דברים. למה אתה מסתיר דברים? למה אתה צריך להסתיר דברים? כי ההנחה היא שהקורא הרגיל, שימו לב, לא בשל דיו כדי לקרוא אותם. הקורא הרגיל זה כאילו הייתי מניח שלוקח את הספר ואיש ממוצע מהקהילה יקרא אותו. השכן שלי. השכן של הרמב״ם, שגר ברחוב ממול. בבית ממול. הרמב״ם כשהוא חושב עליו, הוא אומר, אם הוא יקרא את מה שעכשיו אני אכתוב, זה לא טוב. כי העולם הדתי שלו, המערכת המושגית שלו, התפיסת עולם שלו, היא כזאת שאם הוא יקרא את הדברים כפי שאני מציג אותם, זה יהיה לא טוב. זה יגרום לו לנזק. אז אתה יכול לכתוב, אז רגע, אז למה בכלל אתה כותב? אז אל תכתוב. אומר הרמב״ם, יש אנשים שהם לא השכן שלי, שבשבילם זה שאף אחד לא כתב, זה הנזק. כי הם נחשפו, איך קראתי לזה? לספריית המכללה. והם פתחו כבר ספרים, פתחו אנציקלופדיות, פתחו את האינטרנט, קראו דברים. הם כבר לא יכולים לחיות בעולם הדתי הסטנדרטי, המקובל. הם שואלים שאלות. עכשיו, אני כתב בדיוק בשבילם. אלה הם הנבוכים. אז אני צריך לכתוב צורת כתיבה שתהיה טובה לאותו נבוך, ושהיא לא תאפשר לשכן שלנו, של אותו נבוך ושלי, שיקרא, כי בשבילו, בשביל הנבוך, זה יהיה גאולה. אבל בשביל הלא נבוך, זה יכול להיות מפלה. כי הוא לא שואל את השאלה ולא קושייה, והכל בסדר אצלו. למה זה יהיה מפלה? כי הוא חי בעולם שלם, יש לו איזו שלמות בעולם שלו. בעולם שלו הוא בסדר. הרמב״ם, אנחנו נעסוק הרבה בשאלה הזאת, עד כמה שהזמן יתיר לנו. איזה סוג של עולם דתי הרמב״ם מוכן לקבל? העולם הדתי הסטנדרטי. האם הוא מוכן לקבל אותו על קראו וקרביו, או שגם בו הוא רוצה לעשות רדוקציות ושינויים? מתברר שהרמב״ם עשה חלוקה. זה מופיע בפרק למדהי לעלה. הוא עושה הבחנה מאוד ברורה. הוא אומר, תראה, בנושאים דתיים מסוימים, מה שאנשים חושבים זה בסדר גמור. לא צריך לשנות להם את הדעות, לא צריך להתחיל להיכנס להם, לבלבל להם את המוח. מה שאנשים פחות או יותר חושבים, כאילו הייתי קורא לזה אמונת העם הסבירה. זה בסדר. הוא אומר בכמה וכמה מושגים. הוא אומר מושג הנבואה, מושג ההשגחה, דווקא הוא טוען, כל מיני מושגים. הוא אומר, שמע, מה שפחות או יותר אנשים מאמינים, זה סביר, אין עם זה בעיה. לעומת זאת, מה שיש לאנשים בראש, ביחס למה שהם חושבים על הקדוש ברוך הוא, על אלוקים, פה אומר הרמב״ם, צריך לבדוק היטב ולבוא עם דרישות גבוהות. אני לא מוכן לקבל, אומר הרמב״ם, את תמונת העולם של האיש הפשוט, ולהגיד, תשמע, הוא פשוט, לא נורא, נוותר לו. לא. אין לוותר. והוא מציג רמת דרישות שאף אחד מאיתן בעולם הדתי שלנו לא מציג אותן בפני עצמו או בפני הציבור שלו. הוא מאוד טוב אני. הוא דורש גרמה גבוהה. הוא רוצה שאנשים לא יחשבו על הקדוש ברוך הוא כל מיני מחשבות גשמיות ומחשבות התפעלויות וכל התרגשויות, כל מיני דברים. הוא רוצה שלאנשים תהיה תחושה ברורה שאלוקים הוא באמת שונה, הוא אחר, הוא ממש ככה, שיהיה לאנשים, הנקודה הזאת תהיה ברורה. שלא יהיה פה, שהם לא יציירו איזה ציור מנמיך של האלוקים. כך הוא תובע. אנחנו נסביר גם למה ומאיפה זה בא, אנחנו ניתן לזה עוד רקע וסביר, אבל בשלב הזה זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, יש דברים שהרמב״ם מציג דרישות גבוהות. יש דברים שהרמב״ם הוא מציג, הוא אומר, שמע, מה שהציבור פחות או יותר חושב, זה בסדר. עכשיו, לפעמים, יש דברים שהרמב״ם חושש מפני גילוי יתר. הוא אומר, זה יגרום לנזק, האדם לא בשל לזה, לא יודע, יגרום לו נזקים. אני לא רוצה להיכנס לזה. כן? ולכן הרמב״ם אומר, אני חייב להסתיר. אני רוצה שתשימו לב מה קורה פה. יש פה דבר נורא מעניין, כי הרמב״ם פה נוקט בטקטיקה של התורה, אבל בתחומים שונים מהתורה. התורה משתמשת בשפה ואומרת, ארדנה ואראה כצעקתה, בא אליי עשו קלה ואם לא ידע. אפשר לפרש מה זה ארדנה? לרדת. יש סולם, יורדים בסולם. איפה יורדים? אתה יכול לרדת בלי סולם? איך יורדים בלי סולם? צריך לרדת. יורדים. כמובן זה נותן אווירה מאוד גשמית. וכמובן, לא נכונה. למה התורה משתמשת בשפה כזאת? אומר הרמב"ם, לא הייתה ברירה. דיברה תורה כלשון בני אדם. התודעה האנושית של האנשים שמקבלים תורה היא כזאת, שאם לא תיתן להם משהו מוחשי וזה, לא יהיה להם כלום ביד. אז התורה משתמשת בשפה, שימו לב, אתם זוכרים שדיברנו שהדימויים הם, לפי הרמב״ם, מסתירים או מסבירים?
מסתירים.
זאת אומרת, השפה משתמשת בשפה, התורה משתמשת בשפה מסתירה, כלומר, היא מסתירה את העצמות האלוקית, היא משתמשת כמו ירידה, למרות שירידה זה משהו אחר לגמרי. ירידה זה משהו אחר לגמרי. אבל התורה משתמשת בשפה כזאת כדי להסתיר את הרוחניות האלוקית. למה? כי אם היא תתחיל לדבר בשפה אמיתית, האנשים בכלל יתפוצץ להם השכל, לא ידע, לא יקרה, לא יכול לעמוד בזה. הרמב״ם, אני אסביר לך שלרדת זה לא לרדת. זה לבוא לידי ביטוי, להתגלות, משהו כזה. זה לא לרדת. דיוק נורא מעניין שראיתי ספר של משהו של המגיד ממזריץ'. ואז הוא אומר, זה חסידים. חסידים, זה לא רמב״ם. אז הוא אומר, מה זה וירד השם על הר סיני? הוא אומר שכולם ירגישו אותו. איך זה יפה? תראה, הוא עושה את העבודה של הרמב״ם. הוא מפרש את המילה לרדת לא במובן גופני, אלא מה זה, איך הוא פירש, מה זה נקרא לרדת? איך הוא פירש את זה? נו, תחליפו מילה.
התקרבות אולי?
לא התקרבות, אלא מה עוד? זה, התקרבות זה טוב, זה יותר, זה משהו קצת שונה, אני חושב.
מה אומר המגיד?
הוא אומר, וירד השם להר סיני, שכולם הרגישו את זה. הוא מסביר שהמילה ורדת היא מטאפורה, נכון? זה לא כפשוטו. אז מה, אבל איך הוא, מה זה אצלו לרדת? לרדת זה לצאת מן האלם. נכון? זה כל כך יפה. פתאום אנחנו מרגישים. עכשיו לא הרגשנו. אנשים לא הרגישו את אלוקים, דקה לפני כן. פתאום כולם מרגישים את אלוקים. הוא יצא מהאלם אל הגילוי, אבל לא לגילוי במובן של, הנה הקדוש ברוך הוא מצביעים עליו בידיים, שזה ילדותי לחלוטין. וכולם חשו בו. אתם רואים איזה פרשנות כל כך יפה, מילה אחת, שורה אחת. הרמב״ם כמובן היה נהנה מהפרשנות, אם כי הוא אומר רק רגע, הרגישו, מה זה הרגישו, להרגיש את זה, אני לא כל כך אוהב את הקטע של הלהרגיש פה, יש לי כאן איזה קטע חסידי יותר מדי, הלהרגיש הזה קצת לא מדבר אליי, אבל לא משנה, אבל הכיוון ודאי שזה כיוון שהרמב״ם היה אוהד אותו. אתה רואה, זה אותו כיוון של לרדת זה לא לרדת, זה לא מלמעלה למטה, אלא מבפנים החוצה, קודם כל. אתם חשים את האווירה האימננטית ולא הטרנסנדנטית, קודם כל. שנית, זה לא הגשמי, אלא זה פתאום חשנו את זה. פתאום זה היה מודע. זה יצא מן האלם אל הגילוי. מובן? זה העניין, וירד השם. אז למשל, מה זה ארדנה וארעה על סדום? מה זה? הם הולכים להרגיש את זה טוב טוב, את העסק. זה לא הקדוש ברוך הוא יורד, אלא הם הולכים, זה הולך להיות מוחשי, ההתגלות האלוקית, האלוקי הולך להיות מוחשי. הם הולכים לחטוף. כשאלוקים מתגלה, אז הרע פשוט חוטף. השחיתות חוטפת את המכה. זה התגלות עכשיו. בסדר? אז זה... איזה דומה? אם כן כך. התורה מסתירה את הדברים הקשורים לקדוש ברוך הוא עצמו. היא מוכנה לקחת על עצמה את הסיכון. הרמב״ם אומר, לא רבותיי, אנחנו... אני לא הולך על זה. אני רוצה שכל ילד וילדה, בני שבע, הוא לא אומר שבע, אני סתם מוסיף את זה. כשהוא מגיע לפסוק וירד השם, או ירדנה, אני אומר לו, אני רוצה שתבין, אתה שומע? צוציק. ארדן הזה הוא לא ירד. זה הוא בא לידי ביטוי, הוא התגלה, הוא זה, הוא זה. אני פשוט אומר לו את זה כל הזה, מחליץ לו את זה לסרט. הוא אומר לי, בוא הנה, אני רק בן שבע, עזוב, תן שלווה, אולי ירד. שום דבר. כך הוא אומר פרק למדי. לא מוכן. זאת אומרת, בנושאים, הרמב״ם כאילו, הייתי אומר, באיזשהו מובן, אומר, משה רבנו, התורה עשתה ויתורים, היא עשתה כבר את המהפכה, בני אדם יכולים לקבל את זה, בשום מקום זה לא כתוב מה שאני אומר לכם אגב, שום מקום. אני כאילו מנסה להמציא ברמב״ם, כן? אני, רב משה בן מימון, אומר עד כאן. כבר לא מוכן יותר. בעניינים של השגת השם, כל ילד וילדה, כל איש ואישה, כל פשוט רחב, חכם, כולם צריכים להגיד, וירד השם, התגלות. או, לא משנה, הוא מפרש את זה קצת אחרת שם, הוא אומר, עונש, משהו, יש שם איזה פרשנות, לא משנה, אבל הוא מוצא את זה עם פשוט. זאת אומרת, הוא מסיר את המסך, זוכרים, זה המסך, הוא מסיר אותו. אבל, זו לענייננו, יש דברים שצריך להסתיר. לא את הכל אנחנו מסבירים. למה? זה יגרום נזק. מה זה יגרום נזק? העולם הדתי של אותו אדם יכול לא בנוי לזה. אוקיי? הלאה. אם כן, הסיבה השביעית, הכרח הדברים בעניינים עמוקים מאוד שצריך להסתיר מקצת עניינים ולגלות מקצתם. ופעמים, עכשיו תראו כאן כל מילה, אתם לא יודעים אתם לא יודעים כמה ישבו על כל מילה במשפט הזה. ישבו על כל מילה, על כל תרגום. זה, 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 אין, זה אחד הקטעים הכי נידונים במורה נבוכים. ופעמים גורם הדוחק בדבר מסוים להמשיך את הדברים בו לפי הנחת הקדמה מסוימת. זאת אומרת, אני לחוץ, אני הכותב, כי אני בהסתרה. אתם יודעים, כשאדם מסתיר, זה מסובך להסתיר. כשאתה אומר, באמת, הכל פשוט. כשאתה מתחיל להסתיר, זה מסובך. אז הוא גורם הדוחק בדבר מסוים להמשיך את הדברים בו לפי הנחת הקדמה מסוימת. זאת אומרת, אתה כאילו אמרת איזה משהו מסוים, אתה צריך להיות עקיב כדי שיהיה איזה היגיון בדברים שלך. אתה צריך, אתה אמרת איזה אמירה, אתה צריך להיות נאמן, אתה צריך להמשיך, נכון? אתה ממשיך כל הזמן כדי שיהיה היגיון בדברים. ויגרום הדוחק במקום אחר להמשיך את הדברים בו לפי הנחת הקדמה הסותרת לראשונה. זאת אומרת, במקום אחר אתה גם הסתרת, אבל שם ההסתרה חייבה אותך לאיזה סוג של הקדמה אחרת. זאת אומרת, לאיזושהי אמירה אחרת, וגם שם אתה ממשיך את הדברים, אתה מפתח אותם לפי אותה הקדמה. הלאה. וצריך שלא ירגיש ההמון כלל את מקום הסתירה שביניהם. למה?
פשוט אם מרגישים, אז הם יעשו לראות מה
בדיוק, בדיוק, והם יגלו. זאת אומרת ככה, אני נאלצתי לעשות סתירה כי הסתרתי. עכשיו, אם הסתירה גלויה, אז הוא יגיד, בוא'נה, תשמע, יש פה סתירה, זה ברור. רק רגע, הרמב"ם אין אצלו סתירות. כנראה שזה בכוונה. למה יש פה בכוונה? כנראה שמה שהוא אמר הוא לא בדיוק מאמין בו. אלא זאת רק הקדמה שהוא לא בדיוק מחזיק בה. הוא לא מחזיק בה. סימן שהוא מסתיר משהו אחר. ואז הוא יחשוף את מה שהסתרתי. אתה מבין? זאת אומרת, אתה שם שני כיסויים. נכון? פה כיסית, פה כיסית. עכשיו, שני הכיסויים האלה, בלית ברירה, הם סותרים. עכשיו, אם זה גלוי, הוא מיד יחשוף, הוא יגיד, יש פה בעיה, ואז הוא יחשוף וירד לדבר המוסתר. לכן אני חייב לעשות סתירה, כי אני מסתיר את האמת. ומצד שני, אני חייב להסתיר אותה. נכון? מובן. אני חייב להסתיר את הסתירה. כדי שהוא לתומו, נגיד, רמב"ם חושב כך, רמב"ם חושב כך, הוא לא ישים לב. ואז בינתיים, מתחת לפני השטח, חיות להם האמיתות, בלי שאף אחד נוגע בהם, אלא אם כן, אותו אחד הוא... מה? אותו אחד מהנבוכים. שאני רוצה להאמין, אומר הרמב״ם, קודם כל שהוא מספיק חכם כדי לגלות את הסתירה, והוא מספיק חכם כדי לחשוף מה שעומד מתחתיה. מובן? והוא לא צריך להיות רק חכם, הוא צריך להיות גם עקשן גדול. כי אם הוא כבר נבוך, כן? אם, אז לאחד שמחפף כזה, מחפף פה ושם, לא מגיע לו לסתירות או שום דבר, שישאר לא אכפת לי ממנו. אבל אחד שהוא לא ישן בלילה, אז הוא יחרוש, הוא יתעקש, 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 הוא ימצא את הסתירות, הוא ימצא את מתחת לסתירות, ולא באמת מגיע להבין. זה בסדר, זה לא יגרום לו לנזק. כן? אז אם כן ככה, ויקרום הדוחק, אני קורא אותם, ויגרום הדוחק במקום אחר, להמשיך את הדברים בו לפי הנחת הקדמה הסותרת ראשונה, וצריך שלא ירגיש ההמון כלל את מקום הסתירה שביניהם, ויש שמערים המחבר... להסתיר את הדבר בכל אופן. מה זה?
זה מה שאמרת, שהוא מסתיר את הסתירה בין ה...
לא, אבל מה אתה אוסף? זה הוא אמר כבר, שהוא מסתיר את הסתירה. מה הוא אוסיף פה את המשפט הזה?
יש דברים
שצריכים
להיות מסתרים גם לנבוכים.
מה אתם אומרים על המשפט הזה?
אם נצטרך להיות נפטר, אז הרב יכול לכתוב את זה.
ויש שמערים המחבר להסתיר את הדבר בכל אופן. זה כאילו, הפשט זה מה שאתה אומר, יעקב. כאילו אומר, לפעמים המחבר כאילו לא רוצה שאף אחד יגיע לזה.
להסתיר זה מלשון to hide?
ולא מה?
סתירה, לא יודע, כי עד עכשיו כאילו השתמשו בשורש הזה לסתירה.
לא, זה לסתור. המילה להסתיר זה to hide, אין מה לעשות.
כן.
אין מה לעשות.
כן, כדי להסתיר גם כל העם, אוקיי.
עכשיו, אבל זה מאוד קשה, זה מאוד קשה. מה זה יש שיסתיר זה בכל אופן? זאת אומרת, מה? הוא באמת לא רוצה שאף אחד יקרא, למה, מה? זה מאוד מאוד קשה להגיד את זה. אז אתה אומר, למה הוא כתב? אתה יכול להגיד, תשמע, בגלל שהוא כותב את כל הספר, במערך הכולל, הכל, אין, זה מערך שלם, אתה חייב לכתוב. אתה מגיע לאיזה נקודה שאתה אומר, לא רוצה שאף אחד...
אולי זה בשביל הנבוכים, הלא נבוכים שקוראים את ההקדמה שלו.
ואז מה?
כי אם אתה לא נבוך, אתה לא אמור למצוא את כל הסתירות האלה לחפש לנו עכשיו, גם אם אתה לא נבוך, אתה לא מחפש לך, שאין לך את השאלות האלה, עכשיו שקרא את ההקדמה, תחפש את זה בכל מקרה.
ואז מה?
ואז בן אדם שהוא לא נבוך, יקרא את זה ויגיד, טוב, בסדר, זה אחד הדברים שהוא מסתיר בכל מקרה, ואז הוא לא יגיע אפילו לסתירות שהוא כן רוצה שיגיד, ונבוך ימשיך לחפש בכל זאת.
אבל ההפך, אני חושב שזה מאוד מאתגר, לא? כשמישהו אומר לך, הסתרתי בצורה כזאת שאף אחד לא יכול לגלות, אז מה אתה אומר לעצמך?
לא נראה שהרמב"ם...
אני אגלה, מה, זה ברור.
לא נראה שהרמב"ם מדבר על עצמו, או לפחות לא על הספר הזה.
שמה?
בכללי, יש אנשים ש...
אתה חושב, יש שם חבר. הבנתי מה שאתה אומר. הוא מדבר בכללי, לא על עצמו. לא, כי הוא אומר בסוף, תראה רגע, תראה, בעמוד תדפיו, הפסקה אחת לפני הסוף, אבל מה שימצא במאמר הזה מן השינויים, הם כפי הסיבה החמישית והשביעית, דע את זה ודייק בו וזוכרו היטב, כדי שלא תהיה נבוך בקצת פרקיו. זאת אומרת, הוא אומר שמשתמש בסיבה השביעית.
לא, אבל הסיבה השביעית זה לא רק שאנשים מסתירים כך שאף אחד לא יבין, אלא שיש...
שיש הסתרה שאפשר להבין, שאפשר לחשוף אותה.
אבל אם אי אפשר לחשוף אותה, אז מה זה עושה פה? כאילו, כל ה... זה בא להסביר סתירות שאתה מוצא, לא? אם אתה לא יכול למצוא אותה,
לא,
זה לא המקום.
אז היא לא סתירה, כי היא לא נמצא.
כן.
אף אחד לא מגלה אותה. סתירה שאף אחד לא מגלה היא לא סתירה. סתירה היא רק אם הם מגלים אותה.
כאילו זה מין מדריך, זה כלי איך לעבוד בסתירות, אבל אם אתה לא מוצא...
לא, כנראה זה לא הפשט של המשפט. חבל שאין לנו פה את שוורץ. אין לך את ה... מה יש לך? יש שוורץ? תקרא, תקרא. המשפט הזה, תקרא, אתה יודע מה, תקרא קודם כל רק את המשפט הזה האחרון.
יש שם חבר נוקט בקוד אחודה כדי להסביר זאת.
כאן זה משהו אחר. כאן זה אומר, לפעמים המחבר כל כך דבק במטרתו, שיעשה תחבולות מתוחכמות גם. לא שיסתיר לחלוטין. הוא ישתמש בכל תחבולה אפשרית. עכשיו תקרא את כל הפסקה של שוורץ, והסיבה השביעית.
הסיבה השביעית היא הכרח לדון בדברים עמוקים מאוד, אשר יש להסתיר חלק מענייניהם, ולגלות חלק. לפעמים יש הכרח, אסמך המקרה מסוימת.
רגע, לפעמים מה?
יש הכרח.
כן.
אסמך המקרה מסוימת לדון בעניינים אלה, בדרך שקביעת הנחה מוקדמת, כלשהים, ובמקום אחר יש הכרח לדון בהם, בדרך שקביעת הנחה מוקדמת סותרת לזו. רואי שההמון לא ירגיש בשום אופן בנקודת הסתירה ביניהם, יש שם חבר נוקט בקוד אחודה כדי להסביר זאת.
זה מתון יותר. זה מתון יותר. זה לא שהוא, לא כמו שחשבנו, שהוא עושה להסתיר לחלוטין, אלא לפעמים הוא משתמש בתחבולות מתוחכמות ביותר. זה משהו מינורי יותר. זה נשמע לי בסדר, כי להגיד בכל אופן, כאילו, באופן מוחלט, יש כאן משהו לא מובן, וכל השאלות ששאלנו הן נכונות. א', אז למה הוא כתב, וב', כמו שאתה אומר, זה אין סתירה, בקיצור, מה?
אפשר פשוט גם להסביר את זה מבין ככה. למרות שאנחנו רגילים להגיד שבכל אופן זה בכל מקרה, אבל כאן הוא דיבר בכל אופן, בכל שיטה.
בכל שיטה.
ואז אני קורא את זה ככה.
כן.
כאילו שזה לא העברית שאנחנו...
כן. אז זה מעניין למה רב קפח כתב בכל אופן, זה יותר. סך הכל רב קפח. אלא בכל דרך. בכל דרך, כן.
אפשר גם להגיד שה... אפשר לענות על זה ש... יכול להיות שניסה להסתיר את זה בכל... בכל אופן, אבל, אבל אפשר לגלות בכל מקרה את הסתירה. אם אתה רעיין טוב, אתה יכול לגלות, למרות שהוא פשוט אומר שהסופר ממש לא רוצה שאף אחד יגלה את זה, אבל, אבל זה לא אומר שזה בלתי אפשרי לגלות.
כן, יכול להיות, יכול להיות. אני באמת לא מעלה על הדעת שהרבא אומר, אני אסתיר כך שאף אחד לא יגיד. זה סתירה מנהובי, זה לא. בכל אופן, זה לימד אותנו שהספר הוא באמת רב פנים, וזה מכניס אותנו לדבר שהזכרתי אותו בסוף השיעור הקודם, בעיית האזוטריציזם ברמב"ם. הזכרתי זה, נכון? כן? אז אני אגיד את זה עוד פעם, אני אחזור על זה במשפט קצר, בלי להיכנס לעומק כל הסיפור. מאז שהרמב״ם כתב את הדברים, בעצם נחלקו תלמידיו לשתי אסכולות. זה הרבה יותר, יש הרבה אסכולות, אבל בגדול. אסכולה אחת שלוקחת את הסיבה החמישית והשביעית, בעיקר את השביעית, בצורה מאוד רצינית, ואומרת, הרמב״ם עשה לנו כאן כתב חידה. הרמב״ם מסתיר רעיונות רדיקליים, שהם לא רעיונות שמתאימים לבית מדרש, והוא עושה את זה בכל מיני שיטות מתוחכמות, ואנחנו, התפקיד שלנו זה לחשוף את אותם סתירות שאותם הוא מסתיר, ואז הם מנסים להפעיל כל מיני שיטות כדי לחשוף את זה, ואז הם תמיד יתו את הפרשנות של המורה נבוכים לכיוון הרדיקלי. זאת אומרת שהוא בעצם, מה זה רדיקלי? זה אומר שיש לו עמדות יותר פילוסופיות, פחות בשפה סלנגית, נגיד, פחות דוסיות, כן? הוא לא, הוא יותר, אני יודע מה, במחשבת ישראל זה יותר קרוב לרלבג, נאמר, כן? שהוא היה כזה ידוע כיותר, יותר טבע, פחות ניסים, או פחות, פחות השגחה, או פחות זה, יותר חוקיות, משהו כזה, מה שקוראים, עמדות הפילוסופים, פחות או יותר. ייקחו את הרמב״ם יותר לכיוונים האלה, ויש גישות ש, כמו שאמרתי לכם, שלא מתייחסות לזה בכל כך, אולי יש פה או שם, אבל לא מתייחסות כל כך הרבה ברצינות לכל העניין הזה, והן טוענות שהרמב״ם משדר את עצמו בצורה יחסית ברורה. הוא נמצא במתח אמיתי בין עמדותיו התואניות, שהוא מאמין בהם בלב שלם, לבין עמדותיו הפילוסופיות, שהוא מקבל אותם בלב שלם, והוא מנסה ליצור סינתזה בין עולמות. היא סינתזה לא פשוטה, כי למדע, לפילוסופיה וכו', יש איזה מין עקרונות מסוימים, לתורה יש עקרונות אחרים, וזה עקרונות שכבר שנים רבות יודעים שהם לא מסתדרים בצורה פשוטה. זה נקרא בעיית הסתירה שבין השכל וההתגלות, כך היא נקראת השאלה הזאת במחשבה ימי ביניימית, שמצד אחד יש לנו את השכל שלנו, הפילוסופיה, המחשבה, המדע, ומצד שני ההתגלות האלוקית, ושני עמודים אחד מול השני, ואנחנו צריכים איכשהו לפתור את השאלה הזאת. ובשאלה הזאת הרמב״ם נמצא הוא איש ביניים, הוא חש את הנכונות ואת האמיתות של שני עולמות, והוא יוצר ביניהם סוג של סינתזה שהיא עולם דתי מורכב, מתוחכם. הוא לא העולם הדתי של בית המדרש, הוא ודאי לא העולם הפילוסופי שכאילו מוותר על התורניות, אבל זה סוג של עולם דתי שהוא סינתזה, הוא מורכב, הוא מתוחכם. אתם יכולים לדעת, כמו שהיום תאמר הרבה פעמים שיש אנשים שיודע מה, הלכו לאוניברסיטה, נהיו פרופסורים למקרא או לזה, יש להם עולם דתי מסוג אחר מאשר איש בית המדרש. הם לא, הם אנשים דתיים וכו' וכו', אבל יש להם, הם כל מיני פירושים, קצת ככה, קצת ככה, אני יודע מה זה, יש להם עולם דתי משלהם. אז הרמב״ם חושף פה איזה סוג של עולם דתי של אדם שבא במגע עם עולם המדע, פילוסופיה, או שזה אותו דבר בזמנו, ויוצר איזה סוג של פרשנות חדשה והבנה חדשה של העולם הדתי, מכלול הרעיונות הדתיים, ובונה עולם שלם. ואתה הקורא, כאילו אומר הרמב״ם, מזומן לעקוב אחריי, ללכת בעקבותיי, קבל, לא תקבל, תשלים, לא יודע, אבל אני נותן לך פה תמונה שיוצרת סינתזה והיא מוציאה אותך מן הנבוכה. למה אתה נבוך? כי אתה חי בדואליות, או פילוסופיה, או עולם דתי, שהוא בית המדרש, שהוא עולם שהוא לא מכיר בכלל בעולם הפילוסופי ובבעיות שהוא מציג. כיוון שאני מכיר את הבעיות, אני מכיר את הקשיים, אני מראה לך שאפשר לפתור אותם על ידי אפשר לפתור את השאלות האלה על ידי פתרונות פשוטים. מובן? אז עכשיו כך. חלק מהמבוכות ייפטרו על ידי חשיפת המסך בצורה פשוטה, כמו שאמרנו, ארדנה, גור, לעלות, לרדת, לשבת וכולי, יושב בשמיים, כל הביטויים הפשוטים האלה. הרב הוא כמובן אומרים את המסך בקלי קלות. וכל המושגים האחרים, הרב פשוט מרים את המסך, הוא חושב שאין פה בעיות של הסתרה, אין פה בעיות של שום, להפך. הוא חושב שההסתרות, הם צריך לחשוף אותם, כי האמונה בקדוש ברוך הוא צריכה להיות גלויה, דרישת מינימום מכל איש דתי. אין פה שום פריבילגיות. אתה לא יכול להיות לטעון, אני עוד בגנון, אני את זה, אני איש פשוט, שום דבר. כאן הרמב"ם פשוט מרים את כל המסכים, מעיף אותם כלפי מעלה, מפרש ואומר, אדוני, בנקודה הזאת, כולם צריכים להיות מיושרי כאן. כשהוא מתחיל לדבר על סתירות, כשהוא מתחיל לדבר על הסתרות, כשהוא מתחיל לדבר לפזר את דברה, כשהוא מתחיל לדבר על כל הדברים האלה, כנראה שהרמב"ם מתעסק בשאלות דתיות אחרות, שהן לא קשורות לתפיסה של האלוקי, אלא כל מיני עולם דתי מסוג אחר, ופה הרמב"ם כנראה מרגיש שצריך פה להיות הרבה יותר מתון, הרבה יותר מסתיר, הרבה יותר זה וזה, וכאן הוא משתמש בשפה מסתירה, מלאת סתירות, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? בסדר? זה כנראה פני הדברים. וזה מאפשר לנו לצעוד בנחת אל פרק א' של מורה נבוכים. ובכן, פרק א' של מורה נבוכים הוא פרק שגם עליו נכתב רבות, ואנחנו לא הולכים ללמוד אותו ברמה שצריך אולי ללמוד אותו. פרופסור זאב הרווי, שהוא מרצה באוניברסיטה העברית, כתב מאמר שנקרא כיצד קוראים את פרק א' של מורה נבוכים. זאת אומרת, הוא ממש מנסה לבאר את הפרק הזה עם כל מיני רבדים שיש בו, כל מיני כיסויים, כל מיני סברות, כל מיני, זה פרק מתוחכם וכן הלאה, הוא ממש עובד על הפרק. זה פרק מאוד קצר, כמו שאתם רואים, כן? ממש קצרצ'יק, כן? בסך הכל שני עמודים. ובכל אופן, יש בו כל מיני דברים, אז מי שירצה שיעיין במאמר הזה של הרבה, שאני לא יודע איפה הוא מופיע, אבל כמו שאתם יודעים, קל מאוד לזהות כזה מאמר. איך מגיעים לכזה מאמר?
רמבי.
רמבי. כולם יודעים מה זה רמבי? רמבי. רשימת מאמרים במדעי היהדות, נמצא לכם על המחשב, על שולחן בית המדרש. אתם יכולים להיכנס שם למאגרים. אתה נכנס לרמבי, אתה כותב הרווי זיין, כי יש לו גם אח שכותב מחשבת ישראל, אתה כותב הרווי זאב, ויוצאים לך מיד רשימת כל המאמרים שהוא כתב.
מה זה להשיג אותם?
לא, הכל פה. כן, שום בעיה. אתה מוציא את זה. ולא ירחק היום לדעתי שכולם יהיו ברשת, זה לא ירחק היום. לא יכול להיות שגם לא שיקרה דבר כזה שירחק היום. ההיברבוקס הכניס כבר 40,000 ספרים. ישב מישהו ויכניס את כל הכתבי עת ואת כל הזה, אולי יבקשו איזה תשלום מקסימום. יבקשו איזה תשלום. תשלם כמה שקלים שלפתה לקרוא מאמר במקום לרוץ לספריות. לנו יש פה, יש לנו ספרייה מופלאה פה, אז יש לנו זכות, אנשים לא מבינים מה זה. אבל אדם שגר בירושלים, נו מה, התחיל לרוץ להר הצופים, לקביעת רם, מחפש ספריות, שעות פתיחה, ללכת ברגל, למי יש כוח? אתה מבין? ומי שגר לא בירושלים, לאן הוא ילך? לאן הוא ילך בדיוק? איפה ימצא כאלה דברים? הוא תקוע לגמרי. זה ברור שזה יהיה יום אחד, הכל יהיה ברשת, בעזרת השם בקרוב. צלם ודמות. וחשבו בני אדם כי צלם בלשון העברי מורה על תבנית הדבר ותוארו, והביא הדבר לידי הגשמה מוחלטת, לפי שנאמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. וחשבו כי השם הוא כצורת אדם, כלומר תבניתו ותוארו, וחייבו הגשמה מוחלטת והאמינו בכך. זאת אומרת, הם אמרו לא רק שחייבים שיש להשם, הוא האל יש בו משהו גשמי, אלא הם אמרו, מה לעשות? זה פסוק. זאת אומרת, מי שלא מאמין בזה, הוא פשוט לא דתי. הזכרתי לכם, אני חושב, את הוויכוחים שהוא כבר באסלאם. האסלאם כבר דן בשאלות האלה, והם התווכחו רבות על העניין הזה של איך להבין את הקוראן. כן? כי גם בקוראן יש שפה כזאת. אז היו שם שתי קבוצות. היו קבוצות של פילוסופים יותר, שטענו שצריך לפרש את הכל כמשל, אלגוריה וכו'. והיו קבוצות יותר, היום נקרא להם פונדמנטליסטיות, היה להם שמות אחרים, והם אמרו שלא, צריך לקרוא את הדברים כפשוטם. וכל מי שמוציא את הפסוקים מפשוטם, הרי הוא פשוט כופר בעיקר. הדברים לא היו רק תיאורטיים. כשהיה עולה שליט שתומך בפילוסופים, הוא היה תובח בפונדמנטליסטים. כשהיה עולה השני, הוא היה תובח בפילוסופים. זאת אומרת, זה היה אנשים שילמו בחייהם. חד משמעית. חד משמעית. זה לא, אני לא אומר כמטאפורה. חד משמעית. אנשים שילמו בחייהם על השאלה הזאת. Okay. זאת אומרת, במה אתה מאמין? ויש איזה סיפור על איזה מטיף מוסלמי, לא יודע איך קורא לזה אימאם או לא יודע מה, שעומד על הבמה ואומר, אל תאמינו לכל האמירות הפילוסופיות האלה שאומרים שוירד השם על הירד, כן, כאילו כזה מין איזה רעיון, לא, וירד השם זה וירד השם, ואז הוא יורד מהבמה ואומר, ככה בדיוק ירד השם, זאת אומרת, כמו שעכשיו אני יורד מהבמה, כן, זה נורא יפה, הוא ימחיש להם בצורה לגמרי ויזואלית, איך השם ירד. אז זה נחמד. אז אם כן, הוויכוח הזה הוא ידוע, אז אומר, אנשים משלנו אומרים, חייבו הגשמה מוחלטת, זה הכריחו, כן? והאמינו בכך, ונראה להם שאם יעזבו את הדעה הזאת, יכחישו את הכתוב, ואף יהיה בכך היעדר האלוה, אם לא יהיה גוף בעל פנים וידיים כמותם, בתבנית ובתואר, כלומר, זה יהיה היעדר אלוה, זאת אומרת, זה אפילו, זה נותן להם תחושה שכאילו אלוקים לא נמצא. וגם החומר שלו, אלא שהוא יותר גדול ובהיר לפי דמיונה, וגם החומר שלו אינו דם ובשר. זוהי תכלית מה שנראה להם שהוא רוממות ביחס להשם. זאת אומרת, הם לא חושבים שאלו כמו בן אדם. הם רואים מידות גדולות, חומר אחר, משהו אחר, חומר זך, מאיר, כמו החומר של הכוכבים, שעל הכוכבים זה גם איזה מין חומר, זה לא החומר שלנו בכלל, זה מין אור כזה, זה מין, וזה גדול, וכן הלאה, וזה כל מיני סוגים כאלה, אבל יש לו מידות, אתם יודעים, שמעתם שיש מדרש שנקרא שיעור קומה, אתם שמעתם על המדרש הזה, שהרבם כבר הכיר אותו כנראה, זה מדרש שנותן מידות לאלוקי. הוא אומר, ידיו אין כמו, אני יודע מה, רקיע ורגליו, וזה, כל מיני מידות מופלגות שבו מופלגות. אין לי מושג אם המדרש הזה מתכוון כפשוטו, או לא כפשוטו, או מה, זה מדרש כזה, שמע, כזה, לי זה נראה שהם לא מתכוונים כפשוטו, אבל אולי כן, לא יודע. בכל אופן, הרבה מכיר כאלה דברים, אז הוא אומר, זה תכלית מה שנראה להם שהוא רוממות ביחס להשם. אז הוא אומר כך, מה שצריך להאמר בשלילת הגשמות וקביעת האחדות האמיתית אשר אין לאמיתות כי אם בהרחקת הגשמות, תדע אחד כל זה מן המאמר הזה. אז הוא אומר, תראה, אני לא נכנס בכלל לשאלה עכשיו של ההוכחה למה אלו יכול להיות גשמי. אני רומז לך שברגע שהגשמיות היא פשוט לא יכולה להיות, מסיבה מאוד פשוטה, כי אתה כל בוקר אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. כשאתה אומר אחד, באותו רגע הוצאת את אפשרות הגשמיות. כי איזשהו חומר, לא משנה איזה, הכי זך, הכי טהור, הכי גדול, הכי, כי הוא כבר בהכרח תומן בחובו סוג של שניות, דואליות. סליחה, וזה בגלל שלפי המבנה של הרמב״ם, יש צריך חומר וצורה. חומר הוא דבר שהוא בלי מהות, הוא רק ישות כזה, אפשר לומר כך, נגיד. והמהות, צורה היא מהות. אז יכול להיות שיש פה איזה מין, אז תמיד יש כפילות מסוימת, וזה לא יכול להיות. לכן, צריך להוריד בכלל את המושג חומר לאלוקי, כי פשוט זה סותר, בלי הרבה, זה לא צריך להיות פילוסוף גדול בשביל זה. כל אמירה שיש משהו, שיש איזה מימד כלשהו של חומריות, היא סותרת את העיקרון הראשון של האלוקי שהוא אחדות. ולכן, במובן, כמובן זה יורד. הוא אומר, אני לא נכנס לזה, אבל אין הערה כאן בפרק הזה, אלא על ביאור עניין צלם ודמות. ואומר, תראו, כשהוא אומר משפט כזה, אני לא נכנס לזה, אבל כבר, אתה רק כבר רואה שבעמוד הראשון, הרמב״ם כבר אמר אמירה נורא חשובה. נכון? זאת אמירה נורא חשובה. היא נאמרת בו כבדרך אגב, אבל היא נורא חשובה. הוא אומר, אחדות שוללת הרבה מאוד דברים. ואם ברגע שתחזיק ביד את הדגל של האחדות, אתה תראה שהרבה מאוד מושגים ירדו מפשוטם. לא תוכל להחזיק בהם. אחד הדברים זה הגשמיות. גם למשל, הוא יגיד רעיון של התפעלות. התפעלות זה שינוי. שינוי זה כל, לא משנה, כל מיני דברים שהוא יגיד להלן, הולכים להתבטל על רקע העקרון, האחדות. מובן? ולכן הוא אומר, הוא כאילו נותן לנו כבר בעמוד הראשון איזה כלי עבודה. זה לא כלי מושלם, כי צריך להגיד עוד דברים, אבל זה כלי מאוד חזק, וכל אחד יש אותו, כי כולנו רואים שמע ישראל שם כל שבת. זאת אומרת, זה פשוט. הוא נותן לנו איזה כלי עבודה מאוד מאוד חזק, מאוד פשוט, שעושה עבודה אדירה. רק איתו אתה יכול כבר לנקות המון המון דברים שמהווים טעות. רק עם הכלי הקטן הזה. לא קטן בכלל, זה כלי רב, רב עוצמה. כן? אבל הוא מאוד נגיש. לכן כבר איתו הוא עושה את העבודה.
הוא מתחיל, זה ממש התחלת הספר, הוא ממקם, בעל התחלת הספר הוא תוקף דעה שהייתה קיימת בזמנו.
נכון.
אבל אחרי זה אומר שזה רק הערת אגב. זה לא כל כך חשוב.
בדיוק, בדיוק.
איזה נותן הערת אגב על המילה הראשונה?
בדיוק. אז אני רוצה לומר שזאת שיטת כתיבה. שהוא אומר לך אגב אורחה, אבל הוא שם דברים מאוד משמעותיים באגב אורחה הזה. לכן הוא כתב שם בהקדמה, שום דבר, שום אמירת אגב לא נאמרה בעוד כבדרך אגב. היא, תשים לב לכל משפט שוליים שנאמר שם. כל הערה שולית חשובה. הוא כותב את זה. ולכן, פשוט לא צריך להתייחס לסגנון האנדרסטייטמנט הזה. הוא מאוד משמעותי. ויש לפעמים, בכוונה, כשהוא מתחיל, הוא מתחיל לשדר לך משהו שכאילו הערה מהצד, תפתח עיניים. הוא הולך להגיד משהו חשוב. זה מי איזה סגנון כזה. ואומר כי הצורה המפורסמת אצל ההמון, אשר היא תבנית הדבר ותאורו, שמה המיוחד לה בלשון העברית תואר. אמר יפה תואר ויפה מראה, מה תוארו כתואר פני מלך, בני מלך. ואמר בצורה אמנותית תארו ובסרט ומחוגה יתארו, ואלה שמות שאינם נאמרים שמתעלק לאחר. אז הוא אומר כך, תראה, המילה צלם היא לא המבנה. ויברא אלוקים את האדם בצלמו. כשאומרים צלם זה לא המבנה של הדבר, התואר שלו, כי זה חיצוני. לא נאמר אלוקים תואר. אבל צלם נאמר על הצורה הטבעית, כלומר על העניין אשר בו נהיה הדבר, ונעשה משהו. והיא אמיתתו, מחמת היותו אותו המצוי. אשר אותו העניין באדם הוא אשר בו תהיה הסגנו. עכשיו תראו, זה משפט קשה, שאנחנו נפתח בו בזרע של פעם הבא. אני רוצה להגיד לכם משפט אחד, מה הוא אומר כך. תראו, המילה צורה זה תרגום עברי של מילה ערבית. נדמה לי שגם צ'אורה או צ'ורה, לא יודע איך קוראים את זה בערבית. עכשיו, המילה הזאת היא תרגום של מילה מסוימת ביוונית. זה לא מילה מוצלחת. כי המילה צורה אצלנו היא באמת התבנית, היא הדבר החיצוני. אבל אתם צריכים לדעת מכאן ולהבא, שמכאן ולהבא בשפה פילוסופית, המילה צורה, שהיא הצלם, היא המהות של הדבר. לא המבנה שלו. בניגוד לשפה שלנו, שאומרים, בואי נה, איזה צורה של השולחן הזה? כלומר, מבנה. שבשפה שלנו צורה זה החיצוניות, בשפה ימי ביניימית, המילה צורה היא התוכן, המהות של הדבר. פשוט צריך פשוט ללמוד מחדש את המילה הזאת. וכל פעם כשאתם מתקלים בה, בכל השפה הימי ביניימית, בספרות של אדם הרל, כבר ברנסנס. אתם כל הזמן אומרים רק שנייה אחת, למה הוא מתכוון? אתה בודק, לפעמים יכול להשתמש במילה הזאת גם במובן רגיל, אבל ברוב המקרים זה המשמעות הפילוסופית, כלומר המשמעות של המהות של הדבר. אם כן, צלם הדבר, צלמו של אלוקים, זה משהו שניתן באדם במהות שלו, שהיא מזכירה משהו מהנשגב שבאלוקים. מה? וכן הלאה. נראה. מי הביא את ה...
כן. תודה רבה. איך הם...